היחס שלנו לתרבות הגויית, תרבות המערבית, לכאורה העולם הזה, המציאות האנושית, מלאה בדברים שיש להם מקום במציאות. כלומר, מבחינה היסטורית העולם מתקדם, יש מדע, שוודאי המדע הזה אנחנו יודעים שהוא דבר אמיתי, הרפואה מוכיחה את עצמה כאמת, כלומר לא אמת אבסולוטית, הרי כל הזמן המדע משכלל את עצמו מדור לדור, מה שחשבנו אתמול זה לא היום, אבל זה ודאי, האמת המדעית והרבה פונקציות הם ודאי דברים אמיתיים, ודאי במקצועות הריאליים, פיזיקה, כימיה, והדבר הזה ודאי מבורך, ודאי זה רצון השם, שהעולם הזה יתפתח וישתכלל על ידי בני האדם. זה בתחום המדעי. עכשיו, העולם הזה לא בנוי רק בתחום המדעי, אלא באמת יש מושג שנקרא רוח האדם. שהעולם יש לו תרבות, לא כמו שתרבות שגרו בימינו, כן, סרטים, או, זה לא נקרא תרבות. אלא באמת האנושות משתכללת בצד האנושי, בהרבה בחינות, גם מבחינת התבוננות על תורת הנפש של האדם. האנושות עם הזמן מקבלת ניסיון להתייחס לאיך להתייחס לילד, כן, בית ספר. לפני 1,000 שנה התייחסו בצורה אחת, עם הזמן העולם לומד איך להתנהג, כן. ודאי שיש השתכללות, העולם משתכלל, כן? אין בממד הטכני, אין בממד האנושי, התרבותי, שהוא קיים ויש לו מקום. כל הבעיה שהממד הזה, שיש לו מקום, הוא, הייתי אומר, 10-15%. השאר, זה קליפות והסתעבות, שמשך ההיסטוריה העולם הזה הסתאב, כן, החל מהעבודה זרה שהייתה בעולם, שלטה בעולם, וחלה בנצרות, והמשך בכל האידיאולוגיות שהן מלאות ברשעות. אז אם אנחנו נסכם, נאמר שהעולם הזה, מצד אחד, התרבות הגויית, כאשר העולם הזה הוא בלי הכוונה של תורה, אז יש הסתעבות מוסרית, הסתעבות אמונית, קלקול גדול, כן? העולם הזה משווע לגאולה, משווע לבית המקדש, כן? העולם מבולבל, עולם לכיוון, עולם עם מלחמות בלי סוף. זה מצד אחד. מצד שני, העולם הזה, ואנחנו בטוחים שהעולם הזה משתכלל, בהרבה בחינות, גם מבחינה מדעית וגם מבחינה תרבותית. כן, הניסיון של האדם, יש השתכללות. ואנחנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, ברוך השם, השם נתן לנו תורה. יש לנו את הכיוון שלנו. כן, התורה היא דבר שכולל בתוכו גם את הצד בין אדם למקום, כן, את התפילות, את הלימוד. וגם את כל ההכוונה לחיים, ידוע, התורה מכוונת לכל דבר. אז אנחנו יכולים לבנות לעצמנו עולם בפני עצמו, אנחנו לא צריכים להיות תלויים בעולם הגוי, יכולים לבנות לעצמנו בועה של תרבות בפני עצמה, כן? ברוך השם, נתן לנו את התורה. התורה היא מחיה, היא נותנת כיוון לכל החיים. ואם אנחנו נתייחס לעולם הגוי, שמצד אחד יש בו דברים, מצד שני, הכיוון הכללי הוא כיוון מבולבל, כיוון שלא מביא לשום מקום, אז אנחנו בונים לעצמנו תרבות בפני עצמה, עולם שלם בפני עצמו. שאלה, מה אנחנו יכולים ללמוד מהגויים? מה היחס בין המציאות שלנו, כבני אברהם, יצחק ויעקב, שיש לנו ברוך השם את התורה, לבין התרבות הגויית? מה אנחנו יכולים לקלוט מהגויים, ומה אנחנו לא יכולים לקלוט מהגויים? אז כאן יש פסקה, בעין היה, יש ספרים, חלק לחבי ספרים. אז תעברו. מה?
מה המשמעות של
השם? אין זה כמו אין יעקב. זה בעצם בעקבות אין יעקב של הגדה. כן? והיה זה אברהם, יצחק, הכהן. מה שאתם, נכון? של הרב קוק. מה? כן, אם אפשר להביא. שבת א', פשוט לא הספקתי אפילו לצלם. פשוט ביקשו ממני לבוא, להעביר שיעור, אז... מי שיש לו ספר, לפתוח בפרק שני, מסכת שבת. פרק שני. עוד רגע אני אגיד לכם איפה לפתוח. כן, עמוד 64. בסדר? מישהו אוכל ללכת לצלם קצת ספרים? בסדר? מתחיל. אז פסקה י' א'. אז כאן הגמרא מספרת על נס חנוכה. למה? מהו הנס שהיה בחנוכה? אז הגמרא אומרת שכשנכנסו יוונים להיכל, כן, כשכבשו את ירושלים, טימאו כל השמנים שבהיכל. כלומר, כשהגויים נגעו בשמנים, זה טימא את השמנים. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, בדקו ולא מצאו, אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח וחותמו של כהן גדול. בסדר? עכשיו, כאן הרב כדרכו מסביר מה זה טימאו, נכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. אפשר לפרש כפשוטו. מה הכוונה? נגעו בהשמנים ונטמאו. אז כאן הרב אומר שהגמרא כאן רומזת לדבר הרבה יותר גדול. זה לא רק עניין טכני שהיוונים נכנסו להיכל וטימאו ונגעו בהשמנים, אלא באמת הדבר הזה מלמד אותי באופן כללי מה היה שם בתקופה הזו של היוונים. כי המעשה הטכני הזה של טומאת כל השמנים אפשר לפתור מסיבות באופן הלכתי אחר. למשל, כתוב בגמרא שטומאה הותרה בציבור. מצד האמת, בבית המקדש, למרות שטימאו כל השמנים, ככה כתוב בראשונים, היה אפשר גם להשתמש בשמן טמא. אז יוצא שהנקודה הזאת שטימאו כל השמנים זה לא בעיה טכנית, אלא למרות שהיה אפשר לפתור בעיה באופן הלכתי, הבעיה שטימאו כל השמנים, יש כאן בעיה רוחנית יותר עמוקה. לכן כאן הרב מסביר שטימאו כל השמנים זה סימן למשהו הרבה יותר עמוק, מה שהיוונים עשו שטימאו כל השמנים. אז בוא נראה בפנים. פסקה י' א', יחש ישראל אל אומות העולם. איך אנחנו מתייחסים לתרבות, למציאות הפיזית, התרבותית של הגויים? אז זה מתחלק לשושה חלקים. חלק אחד חוכמתם, חלק שני מנהגיהם, חלק שלישי נימוסיהם. כן? חוכמתם זה הצד התיאורטי, הלימוד המדעי, כל התיאוריות. יש מנהגיהם, כוונה איך שחיים בפועל, מנהג, כן? כוונה, כן, יש הבדל גדול בין איך מה כתוב בספרים לבין מה שעושים בפועל, כן? החיים היומיומיים, כן? איך הגוי שחי בניו יורק, איך הוא קם בבוקר ואיך הוא הולך לישון. כן. יכול להיות לפעמים שיש הבדל גדול מאוד לבין מה שכתוב בספרים של הנצרות לבין מה ש-99% מהנוצרים עושים. נכון? כן. אז יש חוכמה, כלומר התיאוריה, ב' המנהג, כלומר מה שעושים בפועל, ג' הנימוס, זה כבר עניין של ה... לא בפועל, אלא עניין של המידות יותר, כן? יש לנו כאן שלוש בחינות. התיאוריות, בתכלס, חיים בתכלס, והנימוס, הבחינה של המידות וההרגשות, כן? כן. אז כאן, הרב מצטט, מזכיר גמרא חשובה במסכת סנהדרין, שהיא מביאה סתירה בתוך הנביא יחזקאל. סתירה מאוד מעניינת. מקום אחד יחזקאל אומר, אתם לא שמעתם בקולי, אני ככה בקצרה כגיד את הפסוק, ו... מה ש... לא רק לא שמעתם מקולי, אלא הלכתם כי משפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם. זאת אומרת, האם אנחנו יכולים ללכת בעקבות הגויים, כן? לשמוע בקולם, להתחבר אליהם? ודאי שאסור. אתם לא שמעתם מקולי. במקום לשמוע בקולי, שמעתם בקול הגויים, התחברתם לתרבות המערבית, התחברתם כן, לקלקול. עכשיו, אותו יחזקאל, כמה פרקים לפניכם, בפרק ה' אומר, הוא אומר ככה, לא שמעתם מקולי, ולא רק שלא שמעתם מקולי, אלא גם כמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. חמור מאוד. שימו לב, לא רק שלא שמעתם מקולי, אלא אפילו כמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. אז מקום אחד יחזקאל אומר, שמה? היום אוי ואבוי לכם, אתם הלכתם בעקבות הגויים, התרבות המערבית, אוי ואבוי. מקום שני, יחזקאל אומר, אתם לא שמעתם בקולי, ולא רק שלא שמעתם בקולי, אלא גם לא הלכתם בעקבות הגויים. אז מה זה נשמע לנו בפרק אי בחזקאל, שמה? צריכים ללכת בעקבות הגויים. אבל אני רוצה קצת להתמקד בעניין הזה של הפסוק השני, כמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. הכוונה היא ככה, בעצם מה יחזקאל אומר? יחזקאל אומר, אתם ירדתם ממעלתכם, לא לומדים תורה, לא מקיימים מצוות, מושחתים. עכשיו, כשאתם בנפילה, האם אתם נופלים למדרגה של גויים? נגיד, נפלתם ממעלתכם. האם הגעתם לרמה של כל הגויים? אומר יחזקאל, לא. אתם, מה קרה לכם? לא נשארתם ברמה של הגויים, אלא מה?
מתחת לגויים,
זה הביטוי. כי משפטי הגויים, אפילו, לא רק באמת, אתם, כן, יהודים, כאשר הם נופלים ממעלתם, לא נשארים ברמה של גויים. מתפוטטים לגמרי, אין משפטים, אין חוקים, אין כללים, הכל קורס. זה קשור, דרך אגב, זה נושא בפני עצמו. שעם ישראל, כאשר הוא נופל ממעלתו, כאשר הוא עולה למעלה, אין גבול למעלה. כאשר הוא נופל למטה, אין גבול לירידה. כן? אז זה בדיוק הביטוי כאן, של כמשפטי הגויים אשר את סביבותיכם לא עשיתם. מה הכוונה? אתם לא נורמליים, כן? גוי למשל, סתם. לדעתי, הנושא הזה של משפטים, כמשפטי הגויים אשר את סביבותיכם לא עשיתם. כן, נגיד, בוא נאמר, בית משפט בלונדון. יש איזה הגינות, בית משפט עליון בלונדון, אני מאמין שיש איזה הגינות מסוימת. אבל בית משפט עליון, בארץ ישראל, מישהו כאן מאמין למשפט שיוצא משם? אני מוכן להגיד לכם, פשוט לא. לא מאמין, באופן הכי פשוט. זה הרבה יותר גרוע, כלומר, כאשר אנחנו לא חוזים במשפט העברי, אז אנחנו לא יורדים למשפט האנגלי. הכל שם אינטרסים. הכל שם, זה כל כך שקוף, כל מי שככה... אני אתן לכם דוגמה להמחיש לכם. אני גרתי לפני שנתיים בנצרים, תיבנה ותיקונה, במירה וימינו אמן. אז ליד נצרים היה שם מבנה, שמשם יצאו לפחות שלושה פיגועים מאוד מאוד חמורים, שנהרגו שם כמה חיילים, איזה טנק אחד נפגע מאוד קשה. וצה"ל רצה להרוס את המבנה הזה. אז מיד הלכו לבג"ץ. צריכים שתחשבו, זה מבנה שממש היה סכנת חיים ממש, יומיומית. הלכו לבית משפט עליון. מה בית משפט הוא אמר? אסור, למה אסור? אמנם זה אינטרס ביטחוני, אבל...
לא מוסרי.
אבל זה לא מוסרי. כלומר, כי באמת הוא אומר, טובת הפרט, הוא אומר עכשיו, פורש, אומר, טובת הפרט, אני זוכר שאנחנו ראינו בעיניים את ה... את הפסק. הפסק אומר שטובת הפרט, כלומר, הכלל לא יכול ללמוס את הפרט עד כדי כך שלהרוס בית. זה לא... נכון, מוסרי, שמה הגיוני, בסדר, נכון? מה קרה אחרי שנתיים? הלכו על אותו פסק, הלכו לבית משפט עליון, אמרו לו, תשמע, איך אתה מפנה יישובים שלמים? אז הוא אומר, לא, לא, בשביל האינטרס הלאומי, מותר לה, צריך להקריב. נו, הבנתם, כן? מה? הבנתם, אז זה ברור, אז זאת אומרת, לא, זה סתם דוגמה, אני נפגשתי עם זה, אז אני מעריך שיש אלפי דוגמאות כאלה. זאת אומרת, אין דין ואין דיין. זה, כולם חושים את זה, זאת אומרת, אני חושב שזה לא...
כן, כלל הציבור.
מה? חושים, זאת אומרת, זה ברור. למה? כי מה שמתאים לנו זה דין תורה. זה, אין מה לעשות. עם ישראל, מה שמתאים זה דין תורה. עד כדי כך זה מה שהנביא אומר. כאשר אתם עושים את משפט התורה, אתם לא עושים אפילו משפט הגויים. אין דין ואין דיין, אין משפטים, אין כלום, הכל מפורק. הכל עניין של פוליטיקות, הכל. כן? אז בוא נראה. אז בוא נראה בפנים. כבר פרשו חז"ל, כלומר, הרב קוק, תעקבו אחריי, בסדר? הרב קוק מצטט גמרא במסכת סנהדרין. ההפרש שבין הקובלנה, כלומר, מה זה קובלנה? הקדוש ברוך הוא קובל, כועס על עם ישראל, של מצד אחד כתוב, כמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם, שזה חמור מאוד, הלכתם בעקבות התרבות המערבית, אוי ואבוי לכם, התקלקלתם. בצד שני, הגמרא שואלת, לאותם של, משפט, בפסוק אחר, בפרק ה', פסוק ז', ביחזקאל כתוב, כמשפטי הגויים אשר סביבותיכם, מה? לא עשיתם. אז הגמרא שואלת, תחליטו, יחזקאל צריך להחליט, האם זה טוב ללכת בעקבות הגויים? או לא טוב? מה? אז הגמרא מתרצת, בסדר? סתירה. האם זה טוב כן, לקבל ערכים, לקבל דברים מהגויים, או להתנתק? מצד אחד כתוב שצריך להתנתק לגמרי, מצד שני, אומרים לך, תקבל. אז אומרת הגמרא, תירוץ. כמתוקנים שבהם מה? לא עשיתם. כוונה. ללמוד דברים מתוקנים מהגויים, צריך ללמוד או לא? צריך. חוכמה בגויים? תאמין. כמקולקלים שבהם? הפכתם את היוצרות. לקבל את הזבל של הגויים, אין בעיה, אנחנו קובלים את הגויים, את הזבל. קלקולים, המוסריים, הצניעות, כל התחומים האלה, אנחנו אקסטרה. קבלים. כן? קבלים את כל... כל הדברים הלא טובים, המקולקלים, המסואבים, מהגויים. אז, אבל כמתוקנים שבהם לא עשיתם. זה מעניין. כלומר, אבל זה לא מקרה שעם ישראל לא עשה. כי קשה לו, כלומר, כשעם ישראל נופל, זה נקודה מעניינת. אז הקדוש ברוך הוא אומר, יחזקאל אומר, כן, שם הקדוש ברוך הוא, אפילו סדרי חיים נורמליים אין לכם. כן, אתם לא מסוגלים אפילו לקנות סדרי חיים, עוד מעט נראה בהמשך מה כן אפשר לקבל מה לא, כן? אבל כשאנחנו יורדים במעלתנו, כן, אנחנו לא יכולים אפילו לקבל, כן, דרכי חיים נורמליים כמו הגויים אפילו. כן? מעניין מאוד. אנחנו, אם נסכם את הדבר הזה, רק נאמר, יחזקאל בעצם אומר, עם ישראל לא יכול לעזוב את מעלתו. בשום אופן לא יכול לעזוב את מעלתו. למה לא יכול? כי אם הוא עוזב את מעלתו ורוצה ללכת בעקבות הגויים, אז מה יקרה לו בסוף? בעקבות הגויים, הדברים הנורמליים של הגויים, מה קורה?
לא
עושים. מה זה הדברים הטובים? בהמשך נראה מה זה נקרא הדברים טובים. כן, אבל דברים שלגיטימיים, אפשר גם. לא עושים. מצד שני, מה שאנחנו יונקים זה רק את הזבל. רק את התרבות ה... תרבות ה... שלא תרבות. כן? בוא נראה. עכשיו כאן בהמשך הרב הסביר לנו מהו הגבול, איזה דברים אפשר לקלוט מהגויים ואיזה דברים לא אפשר לקלוט מהגויים. עכשיו כאן הרב אומר דבר מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לאיזשהו תופעה מסוימת, איזשהו כיוון מסוים, כיוון טכני מסוים, שאפשר להגיד, מה הבעיה? אין בעיה לקנות מהגויים. למשל, דוגמה הכי פשוטה. בענייני חינוך. בענייני חינוך. אז יש כמה דברים. בחינוך יש שני דברים. יש לפחות שני דברים. צד אחד של תוכן, כן? וצד שני של צד דידקטי. איך לגשת לילד, איך לסדר את הבית ספר, אפילו טכני, לחלק את הכיתות, כן? טכניקות לימוד, דידקטיקה. לכאורה אפשר ללמוד מהגויים. כן? חוכמה בגויים, תאמין. עכשיו כאן הרב אומר דבר מאוד חשוב. אומר הרב, דע לך, שכאן צריך הרבה 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 זהירות, כי הדבר הזה לפעמים מאוד מאוד מתאה. כי אם אתה תבוא, ותאמר, אני, כמה שחוכמה בגויים תאמין, ואתה תבוא ותלמד מהם איך ללמד ילדים, אפילו דברים מאוד נכונים, הדבר הזה בשורה האחרונה יביא אותך לקלקול גמור. אף על פי שבאופן ענייני יש כאן אמת. כן? דוגמה, סתם ספר דידקטיקה, ספר, כן, דבר שהוא קשור לדברים בסיסיים, כן? בכלי עבודה עם ילדים וכו' וכו'. זה רק דוגמה. זאת אומרת, הרב, כשאתה מתחיל לקלוט ולקבל מהגויים דברים שקשורים לערכים, לא דברים שקשורים לטכניקה של מחשב, של המיקרופון הזה, כן? אלא כאשר הדברים האלה יש להם נקודת השקה לעניינים ערכיים, אף על פי שדברים האלה אמיתיים, אומר הרב, אתה בקלות גולש להשפעה הרסנית, להשפעה מקולקלת. למה זה ככה? יש לזה כמה סיבות. הסיבה פשוטה, סיבה נפשית. כאשר אתה מקבל ממישהו, אז אתה, זה יוצר הזדהות. אנשים לא שמים לב לזה. אתה, יש לך כבר הזדהות, הזדהות נפשית. כן, הנה, הדוקטור הזה, אמר משהו. האם זה נעצר רק בזה? הנה, עובדה, הנה, אני יכול לקנות אליי. כן, אני, את התכנים, אני אלמד, ואת הנקודה הזאת של הדוקטור, אני אקנה וזהו. אני לא גם אקנה ממנו את הערכים הנוצריים, או הכפרניים, או הלא מוסריים. אז אומר כאן הרב בהמשך, צריך מאוד מאוד זהירות. למה? כי כאשר אתה לוקח מהגוי משהו שהוא לגיטימי, אתה מאוד בקלות יכול לבוא ולשאוב אליך גם דברים ערכיים, גם דברים מהותיים, גם דברים שקשורים למהות. ודאי, א', זה נוצר כאן הזדהות, נוצר את הקרבה שכבר יוצרת הזדהות ערכית. כן, ההפרדה הזאת בין הטכניקה לערכים היא הפרדה לפעמים מלאכותית. טוב, זה טכניקה, זה לא ערכים. אי אפשר להפריד. זה ידוע. כשאתה נותן לילד שלך ארוחת בוקר, אז אתה גם נותן לו ערכים. כן? כלומר, למרות שזה רק דבר טכני, ארוחת בוקר, יש לילד הזדהות איתך. זה קשר נפשי. כן? כן, אי אפשר להפריד בין העולם הזה, כל המערכות הן קשורות אחד בשני. כן? כן? הנתינה הזו יוצרת קשר, יוצרת קרבה, ויש כאן מדרון חלקלק שמביא אותנו גם לקלוט את התרבות הקלוקלת. לכן אומר כאן הרב ככה, אמנם העשייה כמתוקנים שבהם גם היא צריכה שמירה יתרה. מה הכוונה כמתוקנים שבהם? הכוונה דברים שהם לגיטימיים, עצות חכמות, כיוונים טכניים חכמים ונכונים. גם היא צריכה שמירה יתרה. שלא יימשכו אחריהם לעשות גם כן כנימוסים המקולקלים. כן? קשה מאוד מאוד לעשות את המחיצה הזאת. כן? לעשות את ההפרדה בין, אני לוקח משהו, לוקח נקודה אחת ממישהו, ואת הדבר אחד אני לוקח, דבר שני אני לא לוקח, זה לא פשוט. צריך הרבה 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 גבורת הנפש, הרבה הרבה חוכמה, הרבה יכולת ההפרדה, זה לא פשוט. ולצערנו, מה שקורה איתנו, הרבה פעמים אנחנו מרצון טוב, כן, בחינוך הדתי הממלכתי, בדיוק מה שקורה. אנחנו דתיים עם כלים, כלי חול. האם באמת יכול לומר שהחינוך הדתי הוא נשאר רק דתי, וכל מה שלקחו מבחוץ זה רק את הכלים? או שמה שקרה, תהליך ההיסטורי, מה שקרה, החינוך החילוני חדר לאושיות החינוך הדתי, פשוט. זאת אומרת, כאשר אתה לא עצמאי, ואתה בעצם משאבד את עצמך לדברים שהם לגיטימיים, בסוף אתה מגיע לקלקול. הדבר הזה צריך מחשבה. כלומר, לפי זה יוצא, שכשאנחנו בונים חינוך, או בכל דבר, צריכים עצמאות. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, אני אתן את התכנים, הם ייתנו את החומר, כן, אני אתן את הרוח, הם ייתנו את החומר. לא, לא, זה לא עובד ככה. כאשר אתה כבר בא ויונק, ומקבל את הגישה, ומקבל את ההחלטות שלהם, כן, גם דברים שנכונים, אתה בקלות מגיע לקלקול.
אתה מזכיר עובדה היסטורית מלפני 50 שנה, שהחינוך העצמאי, זה היה אחת מהסיבות שהם לא הסכימו. אחת מהסיבות, זה לא הייתה הסיבה היחידה.
שהם לא הסכימו, נכון?
שהם לא הסכימו.
נכון? צריך לשים לב לזה, אפילו דברים טובים. כאשר אתה בא ויונק, אז יוצר, תת הכרה, זה דבר תת הכרה, לא שמים לב לזה. יוצר הזדהות, יוצר יניקה, יוצר חיבור. בשורה האחרונה, בסוף אתה מושפע ערכית. אתה מושפע ערכית, זה יוצר קלקול, כן? זה יוצר הסתאבות. בסדר? אז מה? אז מה, תגידו, לא לקבל? אז בוא נראה בהמשך. אז מה הנקודה? אז מה כן ומה לא? מה? אז בוא נראה את הכלל. היסוד הנאמן הנגע בזה הוא. עכשיו שימו לב. מצד אחד, בסדר? ישראל צריך שישמור את רוחו. א', ב', לבבו. מה ההבדל בין רוח ללב? שני דברים. כן? רוח זה לכאורה כולם מבינים. רוח זה האמת האלוקית, כן, האמת, הדת, היהדות, כן, האידיאולוגיה, זה דבר אחד. אבל הלב, הרגש, הנקודה הפנימית, הרגשות, זה דברים שונים, לפעמים אפשר להפריד. אדם יכול להגיד, טוב, אני דתי, אני יודע שהאמת זה יהדות, ואני עד הסוף עם היהדות. אבל את הנושא הזה של התרבות והסרטים וזה, מה שלגיטימי אני לוקח. שימו לב. כלומר, אפשר לעשות הפרדה בין רוח, תקלו בפנים, ללב. אפשר לבוא ולטעות, תגיד, הנושא הליבי זה הרגשות, הרגשות זה דבר אנושי, כן? אז כמו שלגוי יש הרגשות, אותם הרגשות אני יכול לקנות, כן? אז אומר כאן הרב, צריך שישמור את רוחו ולבבו מכל משמר. למה? כי הלב הזה הוא לא רק שהוא מסוכן שיפגע ברוח, אלא באמת הנקודה הזאת של הלב והרגשות זה נושא תורני, זה נושא של רוח, כן? איך הרגש שלנו צריך לעבוד, זה נושא ערכי, נושא תורני. וכאשר אנחנו עושים את ההפרדה הזאת ואומרים, טוב, את האמת אנחנו יכולים לקבל, אבל את הנושא של התרבותי אנחנו יכולים לקלוט, הדבר הזה מסוכן. לכן כאן אומר הרב, צריך שישמור את רוחו ולבבו מכל משמר. א', לנוק את האמת רק מתורה. רק מתוך תורה. ב', גם את הלב, גם את תורת הנפש. כן? אם אתה רוצה ללכת לפסיכולוג, עדיף שתלך לפסיכולוג, יראה שמיים. כן. כי אי אפשר להפריד, תורת הנפש ותורת הרוח זה דבר אחד. כן, נפש האדם זה, 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 זה נשמע, חלק מנשמת האדם, כן. הפרדה הזאת היא הפרדה, כן, בדיוק היא לא נכונה. אז אמר הרב ככה. אז מה כן? תגידו, מה זה הרב הסגור הזה? מה לכאן נותן הרצאות להפחיד אתכם? אז אומר ככה. אם לפעמים יראה דבר טוב, כגון דוגמה, הנהגה ישרה. ותיקון יישובו של עולם. כלומר, סדרי חיים, כן? שהם מתוקנים ומסודרים ונכונים. עכשיו שימו לב, הנהגה ישרה ותיקון יישובו של עולם בעמים, ויקחם, וזה הדגש, המשפט המפתח הוא משפט הבא, הקצר והוא הכי חשוב. ויקחם לאביעם, לאן? לגבולו. נסביר, מה הפשט לגבולו? כלומר, זה לא שאתה בא אליהם, בא, כן, הולקח את עצמך, ובא ללמוד איך להקים בית ספר. בא לראות איך להקים משפט. איך? לא. שימו לב את המהלך. המהלך, אני לוקח, אני שולט במהלך הזה. א', אני שולט במהלך הזה. ואני, זה כמו סופרמרקט. אני בא באופן נקודתי, רואה כאן דבר אמיתי, רואה איזשהו עצה, זה טובה, איזשהו כיוון מעשי, אני לוקח אותם אליי. והדבר הראשון כאן מדובר כאן באמת על עצמאות. כל השליטה הוא שליטה שלנו, שליטה של עם ישראל. וכאשר אתה בא ומקבל על עצמך כללים, מקבל על עצמך, דוגמה של החינוך היא דוגמה מאלפת. כאשר אתה לא בא ואומר, טוב, אני עצמאי ואני קולט עצות מהאנגלים וכו' וכו', אלא מה, ואני בונה מערכת חינוכית שהיא מחויבת באופן מהותי לכללי החשיבה הגויים, אפילו שיש לי כיפה וציצית ומתפללים, זהו, זה הכל, אתה כבר בסכנה גמורה שכל התרבות הגויית, כל הקלקולים, בלי שאתה שים לב, הכל יחדור פנימה, ולא יהיה מעצור, לא יהיה, אי אפשר לעמוד במצב כזה. כן? מה עשו טרויה? כן. לא, אבל מצד אחד כן צריך לדעת ללמוד. כלומר, הכלל הוא, את דברים חכמים, דברים נכונים, דברים שקשורים לניסיון חיים, צריך ללמוד, אבל עצמאות. עצמאות. אני לוקח מה שאני בוחר ואני מביאים אליי. כלומר, הבניין האישי הוא דבר חשוב. זה, אני בונה את עצמי. כן, המערכת הזאת צריכה להיות באופן כזה שאני לא בא ואומר, טוב, אני גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. לא. קודם כל, הבניין הליבי, הבניין הערכי הוא מתוך תורה. מתוך מחויבות לתורה. מתוך מחויבות למקורות שלנו. ואפשר מדי פעם לבוא לקחת באופן נקודתי מהגוי. כן. מה?
כשאומר ויתכם להביא היום לגבולו יש פסיק, ואז הוא ממשיך שזה לא טוב. שאז זה הופך את זה
לא, אבל זה בתנאי. גם זה מסוכן. כן, בסדר. כלומר, אני רק מדגיש. גם זה, כלומר, קודם כל מה שהוא עושה, אני מדגיש, גם אם הוא עושה את זה, זה רק מה? שהוא מביאם לגבולו. כן. גם זה עדיין לא מספיק. צריך זהירות מאוד גדולה. זה פסיק. יראה שלא רוח העמים בכללו ייכנס לתוכן חייו הפנימיים. עכשיו כאן הוא מוסיף עוד רובד. שימו לב. יש דברים התופעה הזאת היא לא קשורה לא לנצרות, לא לכפירה, לא לעבודה זרה, אלא המושג שנקרא רוח העמים. יש רוח ישראל שלא קשור דווקא לתפילין. שימו לב המושג כאן. רוח העמים, כוונה, כן, זה לא רק, יותר עמוק מזה.
תרבות?
זה יותר, זה משהו. יש מושג שנקרא רוח ישראל. זה קשור, זה דבר עצמי שהוא מקיף הרבה יותר והרבה יותר, הרבה יותר עמוק מאשר הפרטים. כן? זה לא קשור לעניין של הקיום מצוות רק. או מעשים כאלה, או דעות כאלה וכאלה, או מעשים כאלה וכאלה. אלא רוח האומה, כמו יש רוח ההלכה. כלומר, הטבע. לנו יש חוץ מהדעות, חוץ מלימוד תורה, חוץ מהמעשים, יש לנו טבע ישראלי. טבע ישראלי, דבר שצריך לשים לב בפני עצמו. יש לנו טבע מסוים, שהקדוש ברוך הוא נתנו, בישנים, רחמנים ולי חסדים. בלי קשר, מעבר לכל השאלות האחרות, הטבע. הטבע הוא הדבר מאוד 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 מושרש וחשוב. צריך לשים גם לב אליו. כן? מתוך הטבע אנחנו גם יכולים לקבל תורה. מתוך הטבע אנחנו גם עושים. כן? הכל מתוך נקודה פנימית של הרוח הישראלית. כן? זה ביטוי שאתה נמצא אצל הרב הרבה. כן? זה נקודה שקשה לסמן אותה במעשים מסוימים. מעשה כזה או מעשה אחר. זה תכונה. זה תכונה, תכונת נפש. לעומת ישראל יש גם רוח העמים. יכול להיות, בגיעם איזה קאט, אנחנו לא נוצרים אוהבי ישראל, אנחנו גויים אוהבי ישראל. היום לצערנו יש כל מיני קטות כאלה, יש, אומרים שיש מיליונים אנשים שאפילו לא ממש נוצרים. הם גויים אוהבי ישראל. האם אנחנו יכולים לנוק מהם? כן, לכאורה בסדר. אין שום דבר, אין כאן שום דבר לא לגיטימי. זה לא נצרות, לא עבודה זרה, לא כפירה. נכון, אבל יש דבר שלישי. רוח העמים. שהיא חוללת בתוכה גם מעשים וכו', אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. כן? זה הטבע. הוא לא רע. דרך אגב, לגויים הוא לא רע. הרוח העמים זה לא דבר רע וטוב. זה רוח שמתאימה לעמים. ויש רוח שמתאימה לישראל. זה לא, זה לא, אנחנו לא שופטים כאן מה טוב ומה לא טוב. כן? אנחנו רק מגדירים. הטבע הישראלי עושה מה שמתאים לו. והגויים עושים מה שמתאים להם. כן? וכאשר אתה בא ומעתיק דברים שהם לגיטימיים, צריכים לשים לב לעוד דבר שקשור לרוח העמים. כלומר, מה שהם עושים, כמה, נגיד, דוגמה, משפט או חינוך, אתה לא יכול לבוא ולהעתיק את הטכניקה הזו של החינוך, של הגויים, באנגליה, בלי קשר לעניין של הדעות או דברים מקולקלים. להעתיק אליך. כי זה טבע אחר. כן, הטבע הישראלי זה הטבע של בישנים, רחמנים, גומי חסדים. טבע אחר, טבע בפני עצמו. כאשר אתה בא ומעתיק מהגויים, אז הדבר הזה, הוא יוצר קלקול מאוד יסודי. מה הקלקול כאן? רוח העמים נכנסה לעם ישראל. זה התומעה הכי יסודית. אפילו לפעמים זה יותר חמור מאשר הדעות. למשל, כן? אתה יכול לומר, זה יותר חמור מאשר תפיסות עולם נוצריות שנכנסות פנימה, כן? לעם ישראל. יותר חמור מזה, זה ההוויה, זה האווירה, זה האטמוספירה הגויית. גם אם אין בעיות של צניעות, גם אם בעיות של שום דבר, האטמוספירה הגויית יחודרת פנימה, זה נקודה חמורה מאוד. זה בדיוק הנקודה של הטומאה. כן? בוא נראה, אומר כאן הרב, אם לפעמים, בוא נקרא את המשפט מההתחלה, אם לפעמים יראה דבר טוב, הנהגה ישרה, ותיקון יישובו של עולם, כן, דבר שהוא ודאי שהוא טוב, מבחינה טכנית, בעמים, ויקחם להביאם בגבולו, יראה שלא רוח העמים בכללו. כן, אנחנו מוסקים, יש כאן איזה מושג חדש, רוח העמים בכללו, הטבע הגוי, כן, ייכנס לתוכן חייו הפנימיים. זה ערס כזה. אתה בעצם חי, כן? והתרבות שלך היא לא כפי מה שהטבע שלך. אתה חודר לעם ישראל, התרבות הגויית הזאת שהיא הורסת כל חלקה טובה. כי בהיכנס רוח העמים לתוך חייהם של ישראל, אז אין מעצור ואין מעמד. תראו את המשפט. בהיכנס רוח העמים לתוך חייהם של ישראל, אין מעצור ואין מעמד. מה זה אין מעצור? הכל קורס. זה דבר שלא שמים לב אליו, כן? כאשר אנחנו חיים לפי, עם הקודים של תרבות של הגויים, הדבר הזה הורס הכל. אין מעמד, שום דבר לא יכול להחזיק מעמד. אז כבר נעדף רוח ישראל ממקומו. שימו לב את המשפט. במקום רוח ישראל, מה קורה? מה שולט בכיפה? אטמוספירה, זה קצור עם אטמוספירה, תרבותית. ואז נעדף רוח ישראל במקומו, כן? מסתלק רוח ישראל במקומו, ועל כשאו ישב זר. כן? אבל הנקודה, כמו שדיברנו על האטמוספירה החברתית, הציבורית, הנקודה הזאת הטבעית, הפנימית, מתקלקלת. כי אם, עכשיו אומר, מה כן צריך לעשות? כלומר, בצורה כזאת שאתה קולט את רוח העמים, עכשיו נפקמי, הבדל מאוד גדול, כלומר, כאשר אתה בא ואתה קולט מהגויים, אתה צריך לשים לב שאתה לא רק לא תקלוט את הדעות הלא נכונות, או את המידות הלא נכונות, אלא גם לא לקלוט את האווירה. מאוד חשוב. האווירה צריכה להיות אותנטית ישראלית. כן? כאשר אתה קולט את האווירה, את הרוח הגויית, הדבר הזה הורס כל חלקה טובה. אז מה כן? כי אם רוח ישראל, בוא נראה, צריך שיהיה איתן וקבוע בלב. תראו את הביטוי כאן. מה כן צריך להיות? רוח ישראל. לא רק דעות, זה הרבה יותר עמוק מזה. ודאי דעות, ודאי מידות, אלא רוח ישראל. כלומר, אנחנו יהודים מאלף עטף. כן? הישראליות מקיפה את כולנו, את האטמוספירה, את האווירה, את התרבות, את ה... את הנפש, את כל מערכות, את כל מעגלי החיים. כן? הדבר הזה הוא קריטי. כאשר אני אומר, אני בבית יהודי ובחוץ אני גוי, כן? או שאני, הרשות הרבים, היא רשות רבים כזאת שמחכה את התרבות הגויית, אז אומר הרב, אין מעצור ואין מעמד. הכל מתרסק. התורה והמצווה וכל המידות הקדושות שהן שייכות לה צריכות שיהיו חוסנם ומעוזם של ישראל. שימו לב את הביטוי. כלומר, אנחנו צריכים לבנות תרבות כזו, מציאות כזו, שהתורה היא זו שבונה את כל מעגלי החיים שלנו. כן? תורה והמצוות. היא לא רק שייכת לצד הטכני של קיום המצוות, כן? או לימוד התורה, אלא באמת זה הכיוון של התורה צריך לתת כיוון לכל מעגלי החיים. כן? וההשלכה של זה היא שכאשר אתה משאין את עצמך, יונק ובונה את התרבות שלך על פי תרבות של גויים, הדבר הזה חוסם אותך מללמוד תורה. אי אפשר. אי אפשר גם ללמוד תורה וגם לנוק את התרבות של היוונים. טוב, אני פשוט צריך לעצור כאן. אישור גמרא. טוב, הצלחה. מי שרוצה, אפשר לראות את הפסקה הזאת.